אז אנחנו סיימנו פרק שלישי שעסק בסוגיית הראשית. עכשיו מנהגנו לדלג בשלב הזה לפרקים י' י' א', שזה בעצם מה שאנחנו נרצה להספיק בקיץ. למה? כיוון שהפרקים שבאמצע, מפרק ד' עד פרק ט', אלה פרקים של אגדות החורבן. בעצם המהר"ל כבר הסביר לנו בתחילת הספר שהוא רוצה לעסוק בנושא של סגולת ישראל. הוא הולך ובונה אותו מהגלות אל הגאולה. נכון, אמרנו שדבר נודע מתוך הופכו. כיוון שנודע מתוך הופכו, אז הוא רוצה להתחיל מהגלות, להבין את השבר, להבין את כמה עם ישראל כאשר הוא בגלות. דיברנו על זה שאין לו שלושת המרכיבים הבסיסיים, זוכרות? פרק א', מה עם שלושת המרכיבים הבסיסיים של אומה? נכון, שיש לה מקום ועצמאות וקיבוץ. נכון, וכשיש גלות, אז יש ריסוק של חיי עם ואין, יש היעדר כזה גמור. עכשיו, הפרקים של מדלת עד יוד, הם בעצם מבליטים, אגדות החורבן במסכת גיטין מבליטים עד כמה, כאשר עם ישראל הוא לא עם ואין לו את המדרגה הלאומית שלו, הוא ממש מתפזר לרסיסים והופך להיות ממש חסר חיים ומרוסק לגמרי. ואלה, כן, זה צריך ללמוד, בעזרת השם, בשלושת השבועות, כן, אז זה טוב לעשות את הפרקים האלה, מי שרוצה ללמוד דברים קשורים, אז לומדים שם את הפרקים האלו עם כל החשבונות של כמה החורבן, כן, ריסק את חיינו. אבל אנחנו כדי לעקוב אחרי הבנייה של המהר"ל סביב המושג, הסוגיה של נצח ישראל, אנחנו נדלג לפרק י', קודם כל כי זה בית הפרקים לכאורה החשובים ככה בפרקים י' א', שם בעצם על סוגיה של נצח ישראל היא מתבארת, ואתם תראו ישר שאיך שאנחנו נתחיל פרק י' זה ממש קישור ישיר למה שלמדנו בפרק ג', זה יהיה ממש כאילו המשך של סוגיית הראשית, איך היא עכשיו בונה את ההבנה מה זה עם ישראל ומה זה נצח ישראל, אז זה י' א'. בסדר? משתדל, לא תמיד, פרקים ארוכים, אבל פחות ככה את לספוג את הליבה שלו. בסדר? אז אנחנו בפרק י'. טוב, כאשר האדם שומע דברים אשר הגיעו לעם השם, אשר לא הגיע לשום אומה בעולם, ורוב הצרות אשר באו עליהם, והשפלות היתרה שהם יהודים עד עפר ויותר מזה, תערר במחשבתך, ואולי הוא יתברך, עזב אותם, והם אליו כאומה אחרת חס ושלום. ויותר פחות מהם, כאשר הם ירודים אל הכל. אל יבוא בירור לבך ובמחשבתך דבר כמו זה. כי מחייב הדעת והשכל שאינו כך, וגם המוחש לא יקבל זה, וגם משה עבדו הנאמן וכל עבדיו הנביאים לא העידו עליהם כך. אז בואו נראה, מה הנקודה שאיתה אנחנו מתמודדים פה בפרק י'. אומר המהר"ל, יש מחשבה שעלולה לתקוף אותנו בסוגיה של עם ישראל. כשאדם מסתכל שהוא במבט חיצוני, כמו שתמיד המהר"ל מנגיד את המבט שלו אל המבט החיצוני. במבט חיצוני, מסתכל על עם ישראל. טוב, אנחנו באמת שזוכים להיות בדור אחר מאשר הדור של המהר"ל, אבל אז לפחות אצלנו הקושייה תהיה פחות חריפה. אבל מי שחי בדור המהר"ל באמצע הגלות הכל כך חשוכה והכל כך ארוכה, שעם ישראל הוא שפל המדרגה וכל העמים נרדף ומושפל וחסר כבוד לאומי ולאו הכלס היינו בגויים והכל, אז לכאורה, כן, תתעורר המחשבה, רגע, זה עם השם. איפה עם השם? איפה העם שהקדוש ברוך הוא בני בכורי ישראל? ככה זה העם שנחשב בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא בבת עינו, ככה מושפל בין הגויים. וממילא תתעורר המחשבה, חס ושלום, אולי עזב אותם השם, כן, כטענת המינים. כן, אותו מין שאומר לרבי יהושע בגמרא, אתם עמא דהדרינו מראי אפי מיני, הקדוש ברוך הוא החזיר את הפה מכם, אתם כבר לא עם השם. אומר המהר"ל, זאת מחשבה שהיא צריכה להתנקות ממנה אפילו בעירום, אפילו בעירום. עכשיו, אני אומר, בדורנו שאנחנו חיים את הנס של שיבת ציון, אז אנחנו כבר, ברוך השם, רואים כמה המהר"ל צדק. אבל עדיין, הבירור הערכי המוסרי של המהר"ל פה, מה זה עם ישראל ומה זה הנצחיות של עם ישראל, גם היום נצרכת, אבל בזמן המהר"ל היא הייתה קריטית, כי באמת, שם עם ישראל היה, בספק הזה, רגע, אנחנו עם השם, איך, איך, איך זה, איך זה מסתדר, אנחנו עם המושפל, הנרדף, המשל לשנינה ולכלס, כן. וכאן המהר"ל אומר, אנחנו את הסוגיה הזאת בפרק הזה נצטרך לברר אותה ממספר היבטים. היבט ראשון זה מחייב הדעת והשכל שאינו כך, זאת אומרת מתוך הבירור השכלי, שכלי אמוני, כן? לברר שנצחיות עם ישראל היא דבר שלא מתערער גם בשנות הגלות וגם בזמני ההסתר פנים. קודם כל לברר את זה מהשכל, השכל האמוני כמובן. שלב שני, גם המוחש לא יקבל זה. מוחש הכוונה מתוך המציאות. נברר את זה מתוך המציאות, שזה דבר מדהים. הרי לכאורה, רגע אמרנו שלכאורה מתוך המציאות נראה שהשם עזב את ישראל חס ושלום. אומר אמר, לא, אני אראה לכם איך מתוך המציאות מתבררת תמונה אחרת, מבט אחר. וזה כמובן אחרי הבירור האמוני. זאת אומרת, אחרי הבירור האמוני גם המבט של המציאות משתנה. ואפשר לראות את המציאות באור חדש, ואז ממילא דווקא המבט על המציאות, הוא עצמו, לא רק שהוא לא יראה לנו שעם ישראל נעזב אלא הפוך, הוא עצמו יראה בצורה מוחשית יותר כמה עם ישראל הוא עם נצחי. וההיבט השלישי, הנבואה, משה עבדו הנאמן וכל עבדם הנביאים לא ידעו עליהם כך. זאת אומרת, זה המשך הפרק. המשך הפרק יהיה לברר את נצחיות עם ישראל מתוך המבט האמוני, מתוך המבט של המציאות ומתוך הנבואה. בסדר? זה יהיה פרק י' וגם י' הם יעסקו בנושא הזה של הנצחיות של המשרה, שזה בעצם עיקר העניין. והמהר"ל את הדבר הזה רואה ממש בתור יסוד לכל התורה. יסוד לכל התורה. כי בעצם זה התשתית של הכל, כמו שאנחנו נראה עכשיו, אתם תראו איך זה מתחבר לנו ישר למה שם. אוקיי. אז אנחנו מתחילים מהרובד הראשון. והנה מחייב זה הדעת והשכל בראיות מופתיות. מחויבים מוכרחים. עד שכל אדם בן דעת יראה לפניו דבר זה יותר משמש בצהריים. כשהמהר"ל מדבר על ראיות מופתיות, אז שיטת המהר"ל היא תמיד לנסות להפגיש אותנו עם המציאות החיצונית מתוך עומקה. וכשנפגשים עם המציאות מתוך עומקה, מתוך נשמתה, מתוך הנקודה האלוקית שהיא שוזרת את הכל, אז פתאום כל המציאות היא מתבארת באופן, זה נקרא ראייה, אפשר לומר פה, זה משון ראייה. קצת כמו, נכון, שיש את הציורים האלה שבהתחלה, בשלב הראשון, אתה לא רואה מה מצויר, ואז פתאום מישהו אומר לך, אתה לא רואה, זה זקנה שמחזיקה פה סל, והנה הערים, והנה יש ליד הכלב, פתאום אתה רואה בראייה מופתית, עד שאין לך ספק בכלל מה אתה אמור בתוך הציור. אז סוג הראיות שהמהר"ל מתכוון אליהן, הן לא ראיות, שבונות את הבעיות של הראיות של הלוגיקה של אחד ועוד אחד ושתיים, אלא ראיות של ראייה. שכשאדם מתבונן ומתרומם אל הראייה האלוקית של המציאות, אז עכשיו פתאום כל המציאות היא ניבטת בצורה הרמונית, והכל נשזר ביחד, כן, לאיזה מבט אחד שהופך את זה להיות כשמש בצהריים. פתאום איזה אור ששופך וכל הפרטים פתאום מוארים באור אחד, ופתאום אתה מבין, רואה את המציאות בצורתה הנכוחה, כן, זה נקרא, הרב קורא לזה מבט של תביעות עין. נכון? למדת את הסוגיה הזאת ש... פה מאמינים, גאולה כמעט כמעט. תביעות עין. למדת את הסוגיה של תביעות עין בסימנים? ברב קוק? לא.
נעשה את זה עכשיו, אני רואה שמלא, בסדר? סליחה שאני מאוד מאוד, ביקשתי את זה מראש. כולם יוצאות, כל אחד מגיע למקום שלה. אני אצלם את המקום ריק ואז...
אני לא זוכר.
אתה חושב משהו על זה. בסדר? אתה רוצה
לשאול?
כן, כן. כן, בוא נעשה. כן.
טוב, אז אנחנו בפרק י', בסדר? עברנו, מי שהגיע אז תשלים אחר כך את ההסבר למה עברנו לפרק י', שהוא בעצם המשך לפרק ג'. והמהר"ל מתחיל פה ואומר, אנחנו רוצים לברר בפרק י' את הסוגיה של נצח ישראל, של הנצחיות של עם ישראל, קודם כל מתוך המבט האמוני. לאחר מכן, מתוך המוחש, מתוך המציאות, ולאחר מכן, מתוך הנבואה. מה הכוונה מתוך המבט האמוני? אמר אומר פה משפט כזה, שכשאדם מתבונן מתוך המבט האמוני, אז כל הדברים נעשים מוארים כשמש בצהריים, יותר משמש בצהריים. הביטוי הזה הוא לא ביטוי סתמי, זה קשור למבט שהמהר"ל מנסה להרגיל אותנו כל הזמן, אנחנו משתדלים להתרגל אליו פה כל הזמן, מבט של אמונה על המציאות. במבט של אמונה על המציאות, יש סוגיה שהרב מדבר, משווה את זה, לאיך מחזירים אבדה, אדם איבד אבדה, ויש שני דרכים איך להחזיר לו את האבדה. דרך אחת, שהוא יגיד את הסימנים, סימן פה, וכאן כתוב לי ככה, אז אתה מחזיר לו את האבדה על פי סימנים. ויש אפשרות נוספת שהיא החזרת אבדה רק לתלמיד חכם, על פי תביעות עין. מה זה תביעות עין? תן לי להסתכל, אני אגיד לכם אם זה שלי. מה הסימן שלך? אין לי סימן, אני מסתכל, אני רואה שזה שלי. כנראה קשור לכל מיני סימני קטנים כאלה שאני, אבל כל סימן בפני עצמו אני לא זוכר אותו בכלל. אבל אני רואה את המכלול של הדבר, ואני מזהה את כללות הדבר הזה, איזשהו קשר פנימי שלי אל המבט הכללי של הדבר, שמזהה את הכל ואומר, כן, זה שלי, זה שלי. כמו שאדם הראשון אמר על חווה, זאת הפעם עצם העצמה, הוא בשר ובשרי, אחרי שהוא ראה את כל בעלי החיים, והוא לא זיהה את מה שייך אליי, או, זה שייך, זה עבדה שלי. זה עבדה, איך אתה יודע? איך אדם יודע שהוא מצא את העבדה שלו, את העבדה שלו בזוגיות? יודע. זאת אומרת, יש באדם איזה כישרון פנימי לקלוט את המהות של הדבר. לא רק את הסימנים. סימנים זה לקלוט פרטים. כאן ראיתי פרט ופה ראיתי פרט. גם אמונה אפשר לבנות על ידי סימנים, על ידי הוכחות, לוגיות, נקודתיות, פה ושם ושם, וככה לבנות לאט לאט את המבט האינדוקטיבי שיוצר עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, עד לאט יש לי הרבה תשובות להרבה שאלות וזה כבר מספיק מבוסס. אבל המבט האמוני שהמהר"ל מרגיל אותנו זה מבט שלזהות את האור כשמש בצהריים. מה הכוונה? שלפני המבט האמוני אני רואה את המציאות, אני רואה המון המון פרטים. אני רואה פה פרט, כמו שהחדר הזה היה חשוך והייתי ממשש, והייתי יכול דרך המישוש בחושך לקלוט המון פרטים, אבל לא הייתי קולט מה יש פה. מה יש פה? אחרי פתאום יש שמש בצהריים, ואני מבין את הכלליות של הדבר, אני מבין את המהות של הדבר. זה מבט של אמונה. זה מבט שנקרא תביעות עין. תביעות עין, מבט אמוני שדיברנו על זה, שהמבט הבטא השכלי, גם קשור קצת להבדלים בין של אישה, שהמבט השכלי של הגבר הוא יותר אינדוקטיבי, תורה שבעל פה עוד פרט ועוד פרט, ולאט לאט בונה את התובנה מתוך הפרטים. יש מבט שיותר שייך למבט האנשי, שהוא קולט את המכלול, הוא קולט את האור הפנימי, שבתוך המציאות ממנו הפרטים כולם ניבטים באורחים. זה מבט אמוני. שהוא אמר על הרבה הרבה עוסק בו, הוא מבט של ראייה, לא רק של ראייה, כן? של ראיות בפרטים, אלא ראייה באופן אחר, כמו שהרב לא במקרה קורא לכל הספרים של אורות הזה ואורות הזה, פשוט לאור חדש של ציון דהיר, וכשאדם רואה את המציאות מתוך אורה, אז כבר כל הפרטים מובנים מתוך ההקשר הכולל.
אפשר עוד פעם את הקטע עם ההבדל בין אנשים לגברים, אבל רק את הקטע אנשים בלי להשוות לגברים. לא, כי זה מה שיקנה, זה רק את הנקודה הזאת.
כן, אולי מתוך השאלה, אני זורך...
לא, אולי מישהי תשאל, אז מה הקטע, מה... איך אנחנו...
בסדר.
רק
לך,
זה בלי
אביה כבר. משתדל, לא יודע. כן. על כל דבר. אם אתה זוכר בשיעור של אתמול, דיברנו על המבט על נפש האדם. נכון, נפש האדם, יש בשכל, יש ברגש, יש אבל ברמב"ם, נכון, ואמר, רגע, קודם כל יש נשמה, ומשם תוכל להבין, נכון, מה זה כל הכלים, מה זה כל הכוחות, ומה זה... כל דבר יש לו את הפנים, ומתוך הפנים כל הפרטים הולכים ונתבטאים. ככה אני מסתכלים על האדם, ככה מסתכלים על עם ישראל. כן, אפשר להסתכל על עם ישראל ולראות פה בעיות, ופה סיבוכים, ופה מפלגה כזאת, ופה אנשים מעצבנים, ופה תופעות בעייתיות. אפשר להסתכל על עם ישראל, להגיד, לראות קודם כל את עורם של ישראל. ומתוך כך, אז יש ערך לכל מפלגה, מתוך כך יש ערך לכל כוח בעם ישראל, כן? זה מבט ששייך אל התפיסה האמונית. התפיסה האמונית היא לא מתחילה מתוך הנגלה, היא מתחילה מתוך הנסתר. היא מתחילה מתוך הפנים, כן? וזהו חכם, הרואה את הנולד, כן? רואים את הנולד. זה נקרא להיות מיילד, או להיות מיילדת, כן? אמרנו פעם על המיילדות העבריות, כן? זאת אומרת, כן, בלידה אפשר לראות, יש הרבה התרחשות חיצונית, יש כאבים, יש צעקות, יש בלגנים, אבל יש מיילדת, וזה, כן, שייך לכוח הזה של כוח האמונה, שהוא מזהה את הפנים, הוא מזהה את הפנים, והוא מתוך הפנים נותן ערך גם לכאב אפילו, וגם לסיבוך, וגם לתהליכים, וגם... אבל אי אפשר שלא לזהות שיש פה לידה, כן? ואז אפשר באמת לתת ערך והבנה לכל פרט. אז אדם שמסתכל גם על האדם ורואה בו, כן, רואה כישרון כזה וכישרון אחר, רואה סיבוך כזה וסיבוך אחר ויצרים וכל, אבל הוא לא רואה קודם כל את הנשמה, הוא לא רואה אדם. הוא לא רואה אדם. בחינוך שהמהר"ל זה בסדר, הרבה פעמים אנחנו נפגש קודם כל עם המציאות. המהר"ל עצמו, הוא התחיל את הפרק מתוך מבט על המציאות, נכון? אבל המבט על המציאות בקולקן. מבט על המציאות שרואה, רגע, עם ישראל הוא בן הגויים, הוא מסכן כזה ועלוב כזה, אז ממילא אני מסיק מסקנות מתוך המציאות. מה אני מסיק? שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל. הנה דוגמה, כן? למבט שהוא לא מתוך תפילותיים. כי הוא מסתכל על המציאות החיצוני, למשל, אדם מסתכל על עצמו, נכשלתי פה, חטאתי פה, נפלתי פה, מסקנה, אני דפוק. אז לא כדאי להתחיל שם את המבט. אבל לפעמים אנחנו מתחילים מהמבט הזה, מה לעשות, נכון? מה?
לא ענית על מה שביקשת.
התורה היא חירותית, היא לא יכולה ל...
שמי שתשאל את זה, זה יעזור לך. בסדר? בעצם מה שהבנתי, האישה קולטת אם יש קליק או לא,
מה?
לא, זה מה שהבאתי כרגע, לא? כאילו היא קולגת פונק, זה או לא, והגבר מתחיל זה. אפשר משהו כזה במילים של... אה, תשתדל,
זה דולם. מה?
לא,
אני סתם נתתי את העניין הזה, את התפקיד של האישה, איכשהו משהו כזה. בכל זאת, 20 שנה למדרשה, שיהיה מכוון כיוון הזה.
איזה רואה משתדלים. אתה מתחבר לאיזה משהו... טוב, אולי נדבר על מרים, משם זה ככה. בכל זאת דיברנו על מרים בקריאת ים סוף, כן? בסוגיה שם של אמירת שירה, נכון? דיברנו על זה שכשעם ישראל יוצא ממצרים, כן, דוגמה, מה שאנחנו מדברים פה, המציאות מסובכת, ויש מצרים, ויש פוליטיקה, ויש בלגן, ויש פחד בעיקר. ולראות בתוך כל זה את אורם של ישראל ואת אור הגאולה ואת הקדוש ברוך הוא, את עשיית הדשמיה שהיא חורזת בתוך המציאות והיא מובילה את התהליכים ולהיות מסוגלת בתוך מצרים, לא אחרי, כמו שדיברנו נכון שם בסוגיה של השלה הקדוש, לא אחרי שכבר המצרים תובעים להגיד שירה, אלא להכין את התוף, להכין את המבט האמוני כשהמציאות עדיין מסובכת, כי אני קולטת מה נמצא שם בפנים? אני רואה את אור השם, אני רואה את אורם של ישראל, ועל זה אני שר, ועל זה אני מחוברת. זה מבט שקשור אל הכישרון הזה של האישה בישראל, שיודעת לקלוט את האור הפנימי שקודם לפרטים, ומתוך כך זה לא מבט שהוא לא רואה את הפרטים ואת הסיבוכים, אבל הוא מצמיח, הוא נותן כוחות, הוא מצמיח את המציאות משורשה, ומשם הוא גם הבין אחרת את הפרטים, ונותן כוח להוליד כל הזמן. זה הכוח שלה מילדת, שהיא רואה את הפנים, מה שהרב קוק קורא, את התוך והנולד. התוך והנולד, כן? בגאולת ישראל יש אור גדול בפנים, ויש, ברוך השם, סיבוכים ועניינים, אבל מבט כזה, הוא קודם כל, הוא לא ריאלי, אתה לא מתחיל מהמציאות, בוא תתחיל מהסטטיסטיקה. הרי הפוליטיקה זה ככה, תראה כמה אנשים ירדו מהארץ, תראה כמה... אבל זה מבט של... מבט עיתונאי, מבט שמתחיל מתוך המציאות, ובדרך כלל המציאות המסובכת, ומסיק מסקנות, ומשם בית מחריב את המציאות. מה שנקרא עין הרע. עין הטובה, או עין של הפנים, היא נקודת האמת היותר עמוקה. כי באמת, אם כמו שאנחנו מביאים על בן אדם, נכון? אין בן אדם בלי נשמה. זה גופה. אז לכן, זה לא המצאה. כן, וואו, בוא נהיה כזה ורדרדים כאלה, ונמציא איזה מבט כזה שמתעלם מהסיבוכים, וחולם וחוזה בעקיץ, כאילו האדם הוא איזה... לא, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. בוא נתעלם ממה שמפריע לנו לראות את הבן אדם. נתעלם ממה שמפריע לנו לראות את האמת לאמיתה, שזה הנשמה של האדם, שבילדיו הוא היה פגר, כן, לחלוטין. ונראה קודם כל את האמת. נראה את האמת, ממילא גם נראה את כל ההופעות, את כל האיברים, את כל הכישרונות, את כל הכוחות, וגם את הסיבוכים ואת הפצעים גם נראה. אבל נראה אותם באור אמיתי, כשמש בצהריים. זו הכוונה של אמר, כשמש בצהריים. זאת אומרת, מתוך האור לראות את הכל. כי האור הוא האמת של המציאות. האור הוא לא איזה, כאילו, המציאות חשוכה, בוא נדליק איזה פנס. אלא המציאות מבפנים היא מלאה באור, אור אלוקי עצום, שהוא אמיתת המציאות, ומתוכו יש עכשיו התבוננות אמיתית וישרה על כל הפרטים. בסדר? ולכן המהר"ל, כן, הוא התחיל פה, כמו ששאלתם, הוא התחיל מהמוחש, נכון? הוא התחיל מהמוחש, אבל כשהמבט מתחיל מהמוחש, בלי הראייה של הפנים, אז זה כמו שאדם הזה, עוד פעם לקחתם, זה נקרא, מיקרוסקופ, הסתכלתם על האור של האדם, נכון? זה נראה זוועה. כן, הכל שם כאלה נגבוביות כאלה, מגעילות וכל... לא מתחילים מתוך, מתחילים מתוך התביעות העין. והתביעות העין היא קולטת את הכל, ובעיקר קולטת את הפנים, ומתוך כך ההרמוניה. נכון? בכלל ההרמוניה במציאות היא תמיד בלראות מכלול, נכון? ככל שאני אראה יותר את כל הפרטים משתלבים ביחד עם כל הצבעים, עם כל ה... אז פתאום המבט השלם נותן לי את עומר הפנימי שמתאמון בתוך הדבר, וזה החינוך שהאור רוצה לחבר אותנו אליו, גם בהקשר הזה של עם ישראל. בסדר? ושעמדנו במבחן. כן.
כאילו
שאלה
לי
את
זה,
נכון, הרבה שלושה שלבים?
זה כאילו...
לא, לא שלבים.
כאילו שלוש
מדרגות. שלוש מבטים מתוכם לצפות בנצחים של עם ישראל. כן?
השאלה כאילו אם זה... זה ככה כאילו בקטע בינדורי, כאילו נניח שבגנות היותר מבט אמוני, ובדושן יותר שנקלים כזה על המציאות, ובגלל שמבטים זה מבואב, שזה יותר במקום, כאילו, אדם לאדם.
לא, זה כל, אני חושב, מה שאמר לנו פה אומר, הוא שייך, אני חושב, לכל סוגיה שאנחנו רוצים לקבל עליה, עליה מבט, מבט נכון, מבט מכוון. אז אנחנו קודם כל עומדים, אמרנו שאנחנו מסובכים, כי תמיד האדם הוא סובייקטיבי. הוא תמיד יתבונן מתוך המציאות, מתוך הפרטים, ואז יסיק מסקנות לא נכונות, כי הוא אין לו כישרון, יש לו כישרון, אבל אין לו יכולת לבד להתבונן ולראות את האור הפנימי של המציאות. לנביאים כן. אבל אנחנו לא, אנחנו עדיין בני נביאים ולא נביאים. לכן אנחנו קודם כל צריכים את התורה. התורה מרוממת לנו את המבט, כן? על כל דבר. מה זה אדם, מה זה עם ישראל, מה זה גאולה, מה זה... קודם כל לרומם את המבט. כן? לרומם את המבט, לא להתחיל מהסיבוך או מהנקודה הקטנה שאני נמצא בה כרגע. כן? זה תמיד מבט חלקי ומסולף. דיברנו על זה, אני חושב, באחדות ההפכים, וגם היה בפרק א', שאמר על אמר, כל דבר נודע מתוך הופכו. נכון? זה חלק מהמבט האמוני של התורה. רגע, יש לך עכשיו נקודה, אבל אני אסתכל רק עליה. בוא תסתכל גם על ההפך, תתרומם להבין את כל המבט, כן? ואז נוכל גם להבין נכון את הנקודה הספציפית שאיתה את עדן. כן? יש לזה רמז, גם אם בשלה הקדוש, הוא אומר שהאותיות האמת זה א', מ', ת', זה כולל כל א', ב', מההתחלה עד הסוף, כולל המ' שהיא באמצע. נכון? מין מבט רוחבי כזה שרואה ממילא את כל המציאות, ומתוך כך רואה את האמת הפנימית שבתוך. זה מבט שהאדם לבד לא יכול לאחוז בו, כן? אלא אם כן הוא נביא, כן? הוא נביא נקרא חוזה, רואה, כן? הוא רואה את המציאות, הוא רואה עבר, עתיד, הוא רואה למעלה, למטה, הוא רואה פנים, הוא רואה חוץ, ואז הוא יכול להגיד, טוב, אז עכשיו אני מתייחס נכון אל האירוע שנמצא בו. כן? אבל אם אני אדם רגיל שמתחיל את המבט שמתוך המציאות, אז אני רואה משהו וישר אני מפרש, וישר אני חרד, וישר את כל הבעיות והסיבוכים שלי אני משליך על המציאות, הוא מפרש אותה לפי חולשותיי, ותובע ביחד איתה במין דרדור שאול כזה. כן? אבל כשאדם הוא, יש לו מבט אמוני, אז גם כשהוא עומד מול המציאות הכי קשה, ואדם הולך לניחום אבלים, הוא עומד מול אדם שנמצא במציאות הכי חסרה והכי קשה, והוא מרים לו את המבט, הוא אומר לו, בירושלים תנוחם. בירושלים הזה קשור, בן אדם עכשיו, הוא מדבר על הכאב הפרטי שלו, והוא שם הוא נמצא. ואתה אומר לו, כן, אבל תדע לך, באיזשהו מקום, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה. וזה לא סתם איזה דרך כזה שמנקץ ואין לו שום משמעות, אלא מתוך המכלול הכי גדול, יש ערך גם לנקודת הקושי הזאת. היא גם בונה משהו, בבניינה של ירושלים. וואלה. טוב. אז אני מקבל, לא שעכשיו אני יוצא בצהלה, זהו רבי עקיבא מסוגל לצאת אפילו בצהלה מול השואלים. אבל האבל הזה לא יצא בצהלה, אבל הוא יצא עם כוחות. הוא יבין שכשאתה מסתכל על האובדן או על נקודת החוסר מתוך הגודל ומתוך המכלול ומתוך הפנים ומתוך האור, אז יש לך גם את ההבנה שגם לנקודת המשבר ולנקודת החיסרון יש לה ערך. יש לה ערך, והיא גם בונה, והיא גם בסופו של דבר תהיה חלק מבניין הטוב הכללי. בסדר? אמרנו מבט אמוני, אחר כך השלב השני להסתכל על המוחש. עכשיו זה גם חשוב, למה זה חשוב? כי המבט האמוני אמרנו זה קודם כל נקרא להרים את המבט. להרים את המבט, כן, איך כתוב? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אז כן, גם על זה אני לא זוכר אם זה ארץ יהודה או רב הנזיר, שאומר שבשוב השם ציון, למה אנחנו מתפללים כי עין בעין יראו? כי יהיה מצב שגאולתם של ישראל תקרה ואנשים לא יראו את זה. אנשים לא יראו את זה, לא יראו בשוב השם ציון, איך זה יכול להיות? זה יהיה כזה מובן. לא, זה לא יהיה כזה מובן. כי אם לא תרים את העין שלך אל העין האלוקית, אתה לא תראה בשוב השם ציון. אתה תראה, לא יודע מה, מדינה קטנה, לא יודע, עם תפיסות בעייתיות, עם סיבוכים, לא תראה בשוב השם ציון. להרים את המבט בשוב השם ציון. אתה רואה. קודם כל אני רואה, להרים את המבט אל העין האלוקית. אחר כך צריך לחזור ולהתבונן על המציאות. מכיוון שפה עכשיו צריך להשלים את הפער. יופי, עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יש גאולת ישראל וזה הכל. אבל עכשיו אני צריך ללמוד איך לראות עכשיו את המציאות באור חדש. כן, הציוד השם היה קורא את עיתון הצופה, ככה זה היה עיתון של פעם כזה, שבקושי... אבל כל כתבה הוא היה רואה אותה מתוך גאולת ישראל. גם את הדברים הטובים שקורים, כן, יבואו לבננות, היה עולה בכמה זה, אז הוא היה הכל, הנה הגאולה המתקדמת, וגם שאת הסיבוכים, טוב, אז... פה גאולת ישראל מתמודדת, צריכה לקבל כוחות, צריך לתת לתוקף, להתפלל עליה. אבל זה מתוך ירושלים, תנוחנו, אז הוא רואה עכשיו את הסיבוך הזה ואת הרשע הזה שמתקומם. אבל כשאתה רואה רק את הרשע ורק את הקלוז-אפ הזה של המצלמה על הדברים הבעייתיים, אתה מתמלא בחולשה. זאת אומרת, זה מה שיש פה, זה הכל חולשה, זה הכל, מה העם כזה חלש שעושים ממנו צחוק. אתה אומר, מה, רגע. קודם כל, לא התחלתי את המבט על גאולת ישראל מכאן. התחלתי את המבט על גאולת ישראל מהמערל, מהרב ומהארץ יהודה. משם התחלתי, ומשם אני מבין מה זה גור יהודה ששב לנחלתו, ומה זה כל נצח הדורות, ומה זה פה נשמת ישראל האדירה, ששום כוח בעולם לא יכול לקופף אותה ולהנמיך אותה. וזה מה שקורה פה בתוך המבט. זה המבט האמיתי, העמוק. התבוננתי לשם, הרמתי את המבט לשם. עכשיו אני מאמן גם את המבט שלי לראות את זה. במציאות, עכשיו זה פה, זה לא משהו מלאכותי, אלא כשמש בצהריים. זה ברור שכל מי שמסתכל מתוך מבט אמוני על המציאות, כן? אם טיפה תשמעו את הרב אבינר, איך הוא מדבר על מה מצבנו, מה... אתה מתרומם לזה, רק אור, הכל כל כך טוב, הכל כל כך מופלא, הכל כל כך מאיר, הכל... זה שהייתי צעיר, זה קצת, זה מצבן אותי אפילו, זה לא להקליט. זה כאילו, מה זה הכל כל כך, יש רע פה ורע שם? אבל אדם שרואה את האור, את אורם של ישראל וגאולתם, באמת הוא חי שם, הוא יודע שזאת האמת לאמיתה, מתוך כך גם יודע שגם הסיבוכים, הפוליטיקות וההתקדמויות, הן התקדמויות קטנות שהולכות ומפציעות בתוך המציאות את האור הגדול.
אם הרב הזכיר מצלמה, אני לא, משהו שאמוני רק, עושים זום אין וזום אאוט, נכון? הרב אמר, לא הזכיר לפרטים, לראות את המכלול, לראות לונג שוט, ולראות איזה ארץ יפה. אז אפשר גם זום אין וזום אאוט בזמנים. אנחנו עכשיו בתקופה מסוימת, אחרי השואה, אחרי הזה, ולראות מאברהם, מתקרבים לגאולה. זאת אומרת, הזום אין וזום אאוט זה גם בזמנים, ולא רק
נכון. במקום. היום כל אחד יש לי טרנד כזה, כל אחד אומר, לא יודע מה, היה לו, הוא איחר איזה שעתיים לזה אוטובוס, וואי וואי, היה שואה. הייתי מביא את סבתא שלו, הייתה נותנת לו כזה נבוט. אילי, אתה לא מתבייש?
זה נקרא ירידת הדורות. הסבא היה שומר דת, הבן שומר מסורת, והנכד שומר משקל.
שומרים מפקד לעירך. כן.
איך אנחנו מצליחים? עדיין כאילו, לראות מבט אמוני ולכאוב. עכשיו כאילו, יש לנו את הפיגוע. איך אני מצליחה גם מצד אחד להגיד כאילו, זה חלק מגאולה, ולא לשחרר את זה. כאילו, לכאוב ולראות עדיין בעין.
קודם כל צריך להבין שמבט אמוני, אז מצד האמת הוא גורם לי ליותר כאב מהרע. כי אני מבין מהרע זה פוגע. אם מבחינתי מדינת ישראל זה סתם מדינת כל אזרחיה כזאת חביבה, אז בסדר, זה מצער שיש, אבל זה, יש בכל מקום, יש גם טרוריסטים בבריטניה, האירים, המחתרת האירית, ויש פה, זה מצער שיש כל מיני. אבל אני מבין שפה זה גאולת ישראל, זה בניו של מקום. הרשויים האלה יניפו תלפיהם על בניו של מקום, הכאב והחורבן והחרפה פי אלף יותר גדולים. פי אלף יותר גדולים. זה לא מנמיך את הכאב, זה מעצים את הכאב. זה חורבה, זה חרפה, זה כל אחד הזה שמסתובב פה, זה חרפה. אז הכאב הוא יותר גדול, כן? והרצון לנקמת השם ונקמת ישראל מתוך כל הרשע הזה הוא עוד יותר גדול. כן, מרגיש את החרפה, אני יודע במה הם פוגעים, בסדר? אז החשבון של המבט על הרע הוא לא נעשה ורדרד כזה, הוא הרבה יותר כואב. ויחד עם זה, מידה טובה תמיד לאין ערוך אותו טובה ממידת פורענות. אז יש במה להתנחם. יש במה להתנחם, זה לא אומר שאין כאב על ה... רבי עקיבא שהוא שחק, הוא לא שלא היה לו כאב על החורבן. היה לו כאב על החורבן כנראה יותר מכולם. אבל יחד עם זה, השמחה שלו הייתה פי כמה לך. אז זה באמת מורכב, זה באמת מורכב. אז באמת בשנה יש לנו גם זמנים וזמנים, נכון? יש לנו שלושת השבועות ויש לנו יום העצמאות, אנחנו יודעים גם לחלק. כי אחרי זה באמת מאוד קשה, אתה לא יכול באותו יום להיות גם יום עצמאות וגם בתשעה באב. ולכן השנה תחלק לנו ותאפשר לנו, כן, לאפשר לכל זרם בזרמים האלו את ביטויו היותר מובהק, כן? ויחד עם זה, במכלול, ביום יום, אדם, כן, תמיד, תמיד המבט האמוני שלנו הוא הולך עם מורכבות. אין דבר כזה. נכון, איך רבי מקורצק אומר, יש שני כיסים, באחד בשבילי נברא העולם, ובכיס השני אנוכי עפר ואפר. זה תמיד יהיה כך, כן? כי תמיד, שוב, שייך לעולם האמוני שהוא רואה את כל המכלול. אם אתה רואה רק עפר ואפר או רק בשבילי נברא העולם, אתה לא רואה, נכון? אז אותו דבר כאן. אם אתה רואה רק את החרפה ואת הביזיון של הרב, של הרוע הזה שמנסה לפגוע בגאולתם של ישראל, ואתה לא רואה את האור הגדול של גאולתם של ישראל, אתה לא רואה אמת. אתה לא רואה אמת. ובצד שני זה גם נכון, שאם אתה רואה רק את הגאולה ואתה לא כואב על כל יהודי שנפגע בארצו, על כל גוי כזה שמעיז לקרוא תיגר על עם ישראל, אז גם אתה לא רואה אמת. אמת, כמו שאמרנו, א', ב', ת', כן, הכל, אבל תמיד במבט הכולל, האור גובר על החושך, הוא יותר אמיתי, הוא יותר נצחי, הוא יותר ודאי, והחושך גם הוא בא בסופו של דבר להגביר את האור. עם כל הכאב עליו, כן, הוא לא יעצור את גבולתם של ישראל, הוא רק יגביר אותו. בסדר? וזה כמובן הרבה הרבה התאמנות, הרבה תרגילים בתורתך, כן? כמו שאמרנו, רק אתה רוצה מבט אמוני שהוא כולל, אז איך... פעם שמעתי מרב טאו שאומר שיש יהודים שלוקחים את הפסוק, את הרשם ישפיעו. זה החצי הפסוק הזה, זה התורה כולה. כן, אז זה לא... תמיד לקחת חצי פסוק, הפכת עוד להיות כל התורה כולה, זה לא התורה כולה. התורה זה כל השם בבתיך, מא' עד ת', כל טוב השם ופותח את ידיך וכו' וסומך השם לכל נופלים ואנחנו נקום מכל הנפילות ומתוך כך גם את הרשם ישמיד, כן, לגמרי, בכל התוקף ובכל העוז. כן? אז זה מבט שצריך כל מה להתאמן עליו, כן? להתרומם, להאמין, להרים את המבט. אבל הרמת המבט היא תמיד תראה את האור יותר עקרוני, כמו שאמרנו, ומתוכו כל הקשיים והסיבוכים. זה לא, הרמת המבט היא לא, טוב ורע, אז אנחנו ככה כזה חצי הלל כזה. לא. טוב, והרע חיצוני. והרע יעלם, וכל הרשע כולה כשם תכלה. אז רואים את הרע וכואבים לו אפילו יותר. בסדר? אבל לא מתייאשים ממנו, חס ושלום.
לא,
אתה
מרגיש
שהמבט האמוני
והמבט המוחשי יותר מבין. אז איך
אפשר מה? לא, אבל גאולה לא מלמדת להוריד את הראש. גאולה מלמדת להבין נכון את המציאות. להבין נכון את המציאות זה אומר להרים את הראש. להרים את הראש ולהרים את המבט ולהבין מה טמון בנו ולרומם את עם ישראל לאמת הפנימית שבו. כן? המבט שרואה שקדוש ברוך הוא מוביל את התהליכים לא אומר טוב תהיה פסיבי ותגיד זה גאולה השם יעזור. אלא זה גאולה, קדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתרומם. כן? זאת אומרת, הפוך, דווקא בגלות הפסיביות היא הרבה יותר גדולה, כי אנחנו יותר עוברים איזה טיפול שורש ונמצאים במקום יותר פסיבי. אבל גאולה זה לא, זה לא טוב, שם עושה, אנחנו פה בצופים, צופים מהצד. אלא ציפיית ישועה, כמו שהרב אלישע זצ"ל תמיד היה צועק, שלא מחכים למשיח, מחכים לאוטובוס. ציפיית ישועה זה הדבר הכי אקטיבי בעולם, זה כל עצמות היתומן, זה כל האישיות, זה כל התפילות, זה כל ה... כל הרתום לגאולת ישראל. זה ציפיית ישועה. בסדר? כן. אני לא... הרמב״ם אומר כבר, הדברים האלה, כמו נדבר על כל העתידיות, לא נדע איך שיהיו עד שיהיו. להיות עסוק בכזה פרשנות כזאת נקודתית, הנה זה הוא כזה, הוא גוג ומגוג, הוא זה... לא חושב שזה דבר נכון. א', אין לנו את הכישרון הזה, אנחנו לא פרשנים של המציאות לאור הקדוש ברוך הוא, זה כוחם של נביאים. אנחנו אנשי אמונה. אנשי אמונה, אנחנו לומדים מהנביאים, לא... תרחיש פוליטי מה הולך להיות, אלא את עקרונות הנצח של מה שהולך להיות. זה מה שאני לא מבין, כן? את עקרונות הנצח. עקרונות הנצח הם שהטוב יהיה צריך להתמודד על מקומו בעולם ועל הופעותו המרכזית ולבאר את הרשעה. איך זה בדיוק יהיה? האם זה יהיה עם מלחמה, בלי מלחמה, האם זה קשור לאוקראינה או לא? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני מניח שאנחנו נדע, אבל אני חושב שאנחנו בעיקר צריכים להיות מרוכזים מהם עקרונות הנצח של האמונה ואיך אנחנו צריכים לרומם את המציאות, להרים את המבט, לרומם את המציאות וכל מה לתת כוחות לטוב, להתגבר ולנצח ולהופיע את אורם של ישראל וממילא להתייחס למציאות לפי התרחשותה. הקדוש ברוך הוא כן, הוא כי הולך לפניכם גואלכם, כן, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא עמוד האש לפני המחנה. אנחנו נותנים את הכוח, אנחנו כאילו נותנים את הכוח לעם ישראל, מרוממים אותו. ככל שעם ישראל יצטרך להתרומם, ממילא גם, זה גם דבר שצריך להבין, שהגאולה גם תלויה בנו. זאת אומרת, זה לא, אנחנו נצטרך, מה יקרה, אלא מה שיקרה זה מה שאנחנו נהיה. זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, זה לא כאילו, וואלה, מעניין מה יהיה, ואנחנו, אם זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, אלא הפוך. ככל שנהיה יותר אנחנו, בהתאם לזה, המציאות גם תהיה יותר מתוקנת, ובעזרת השם היא פחות סבל.
כאילו זה מחייב עכשיו שלא,
שהתחזק הרע,
כאילו, כי
תמיד
אומרים כאילו
שכמו
שאתה
מתחזק,
אז גם
הרע מתחזק, כאילו. זה שהרע חזק, אנחנו רואים את כוחו, רואים את ה... ממילא, זה כנראה אומר שהטוב יש לו פוטנציאל גדול מאוד. ובכלל, תמיד גאולה האחרונה, כתוב עליה דברים מאוד גדולים בחז"ל, שהכל שם יהיה, כתוב לוויתן בשור הבר, הכל בעוצמות גדולות כאלה, כן, שהולכות ומתבררות. כי באמת פה הכל מתנקז, כן? הטוב בגדלותו, עם ישראל מגיע לארצו, שנראה לי שכבר רומזים לי, אני צריך ללכת איפה, אבל הטוב מתעצם בגדלותו, והרע מתעצם ונלחם על חייו, ובעזרת השם יהיה שמח, יהיה גדול ויהיה שמח. ואנחנו צריכים להתרומם ולהבין את הכל בצורה גדולה ואמיתית, ולתת כוחות לטוב. עכשיו, לכן אני אומר, התרחיש החיצוני איך זה יהיה, זה לא נתון לנו. זה בעזרת השם... אבל ככל שאנחנו נבנה וניתן כוחות למציאות מתוך עצמה, מתוך כך המציאות החיצונית תלך ותיבנה.
גם כשאנשים
שומעים
בתשובה, מה הדרך שלנו להתמודד עם זה? השמיים,
וואה. שעתיים שלוש עכשיו. אבל בואו נחבר את זה למבט שדיברנו. אז יראה, אני צריך ללכת?
לא, הכל טוב.
יראה זה מלשון ראייה. נכון, דיברנו פה על ראיית המציאות. יראת שמיים היא לראות את השמיים בתוך הארץ. לראות את כל המרחב האלוקי, איך הוא כן, מופיע ומקדם והכל על פיו. מתוך כך, איך אני רתום לזה? איך אני באופן אישי מבין שכל מעשיי וכל מהדקדקנות של המצוות ועד למחשבות והשאיפות. הכל הוא מתוך ראיית השמיים, כן, יש סיפור כזה נפלא של רבי נחמן, שראית את השמיים היום, כן, איזה אחד מהתלמידים שלו שהסתבך, כמובן כסף ואושר, ורבי נחמן ככה תופס אותו, הסתכלת על השמיים היום, כן, זה נקרא יראת שמיים, ראיית שמיים, כן? זאת אומרת, לראות את המרחבים, לראות את ה... לא, שוב, לא להתחיל מתוך המציאות של הארץ, כי המציאות של הארץ מצד עצמה מאוד מבלבלת ומקטינה. להתחיל מהשמיים, ומתוכה לחזור אל הארץ ולראות בה איך השמיים מתממשים. ככה בקיצור לאור מה שדיברנו. בסדר? טוב, כאן היום, עוד תימו.